ועכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה בוגי יעלון, שר הביטחון לשעבר, יש עתיד תלם, שלום לך.
שלום שלי ויגן.
לפני שאנחנו מתחילים ליגל, יש שאלה דחופה אליך.
לא, זה בסוף.
אה, בסוף אתה רוצה לשאול?
כן, כן, זה טוב. מעניין אותי.
טוב, תכף נגיע לפוליטיקה, אבל לפני כן התייחסות שלך לחיסולו של המדען האיראני מוחסן פחריזאדה. עד כמה זה משמעותי? עד כמה זה משפיע על פיתוח הגרעין באזורנו ובכלל על, 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 על מדינת ישראל ועל האזור כולו?
מי שעוקב אחרי פרויקט הגרעין האיראני משנות ה-90, ואז היותי ראש אמן בימי רבין, זכרו לברכה, ועד עצם היום הזה, הייתי אומר קודם כל שאם זה היה תלוי באיראנים, אז ב-2005 כבר הייתה להם יכולת גרעינית צבאית, כך הערכנו. וכתוצאה מזה שקרו כל מיני דברים בדרך, ב-2005 אפילו לא הייתה להם צנטריפוגה אחת, זה היה כשסיימתי את תפקיד הרמטכ"ל, ועד היום אין להם יכולת גרעינית צבאית. לכן, לצורך העניין...
הכל הודות לישראל?
לא, לא נכנס הודות לישראל או לא הודות לישראל, אבל ברור לחלוטין שבסופו של דבר פרויקט גרעין זה גם תשתית, אבל זה בעיקר ידע אנושי. אני מזכיר את אבי הפצצה הפקיסטנית, הקחן, שגם הפיץ את הידע הזה בעולם, זה בסוף היה ידע של איש אחד.
אבל מה זאת אומרת ידע של איש אחד? הרי עם כל הכבוד לאותו מוחסן פחריזאדה, אנחנו פשוט נהנים להגיד את השם שלו, כן? הוא אדם אחד, אני מניחה שיש עוד עתודה של מדענים מוכשרים לא פחות ממנו. עד כמה חיסול של אדם אחד הוא משמעותי לכל פרויקט הגרעין?
שלי, לכל אדם יש מחליף, אבל אין לכל אדם תחליף. שלי למשל את עימאד מורניה, שעמד בראש כמה זרועות של החיזבאללה, גם רמטכ"ל שלהם, כן, במושגים שלנו, גם פח החול, והאיש אין לו תחליף עד היום. אותו דבר קאסם סלימני, מתחילת השנה, החיסול האמריקני. המחליף שלו הוא לא תחליף, הוא לא מצליח להגיע לרמתו, וזה קשור לידע, ניסיון, יכולות אישיות.
אבל לפעמים קורה שהמחליף הוא יותר מסוכן מקודמו.
וזה קרה עם נסראללה, אתה צודק, אבל במקרים הללו, מאחר מדובר בידע, כל מי שיבוא במקומו, לדעתי ולעניות דעתי וניסיוני, לא יוכל להיכנס לנעליים שלו. זהו, בלי שום קשר למי עשה, מה עשה, אין ספק שכשמסתכלים על המזרח התיכון והעולם בטווח ארוך, לא יודע מה יקרה בטווח הקצר, אני חושב שהאירוע הזה מביא ליותר יציבות למזרח התיכון.
אבל בטווח המיידי זו מכה קשה לאיראן? כאילו, שלכאורה בטווח המיידי לא משתנה כלום.
זו מכה קשה מאוד, משום שבאמת יש פה אובדן של מישהו שיודע הרבה מאוד. לכן אם כבר מסתכלים, אז בהחלט ישראל צריכה לנקוט בצעדי זהירות, שמא האיראנים ירצו להגיב, כי זה לא אירוע קל מבחינתם. צריך להעריך...
אז זהו, כולם מדברים בימים האחרונים על הסיכויים לפעולת נקמה של האיראנים שהיא קרובה מתמיד.
מה הם יכולים לעשות? מה זאת פעולת נקמה?
האיראנים עם חשבון פתוח איתנו עוד מימד מורניה. ועם האמריקאים בשנה האחרונה, קאסם סלימני, ובכל אופן הם לא פעלו. מצד אחד זה שאלה של יכולות, ומצד שני זה שאלה של מחיר. יש להם, הם לא, הם אמנם פנאטים, פונדמנטליסטים, אבל הם לא, הם עדיין רציונליים כשזה נוגע לשיקול הדעת. אני מקווה שגם פה הם בסופו של דבר יבינו שלא כדאי להיכנס לאיזשהו מעגל של אלימות.
עוד שאלה בעניין הזה. העובדה שמקור ישראלי מתפאר בכך שישראל עשתה טובה לעולם וכן הלאה, ושאנחנו די משאירים טביעות אצבע מרצון על הפעולה הזאת, שבדרך כלל היא פעולה שיש סביבה אירפול, זה טוב או רע?
שוב, אני לא יודע מי ביצע, מה ביצע, אבל עצם העובדה שיש ישראלים שמדליפים, מתרברבים, עובדה חמורה ביותר. תראו, גם אני אישית הייתי שותף ללא מעט פעילויות כאלה ואחרות, ואני מזכיר שבמלחמה שלנו, שמה שנקרא המערכה בין המלחמות, המב"ם, נעשו לא מעט פעולות בסוריה, שבסופו של דבר גם אנשים דיברו עליהם. בתקופתי לא דיברנו על זה. עכשיו, כשמדברים ולוקחים אחריות, אז הצד השני זה תקיעת אצבעות בעיניים, ואז הוא נדרש להגיב, לפעמים מתחייב להגיב. לכן אין דבר כמו השתיקה יפה במקרים כאלה. לצערי, יש כאלה שרצים לספר לחבר'ה בגלל רווחים פוליטיים כאלה ואחרים, וחמור ביותר.
כן, חבר הכנסת יעלון, אתמול נפגשנו באולפני ערוץ 12, ושמעתי אותך מדבר ככה, אתה יודע, מכל הלב, בכאב גדול על ההתנהלות בתקופת הקורונה, כשבעצם אנחנו רואים שכל העולם מתחבד ומתחרבש עם הסיפור הזה. ואתה אמרת, אפשר לעשות אחרת, אני יודע איך לנהל את זה.
מה, תן לנו את נוסחת הקסם שאתה יודע וכולנו לא יודעים.
ואני מקווה שזה, שלא גנבת את הפטט מהספר של בנט.
אני אגיד בצורה מאוד פשוטה. תראו, מדינת ישראל היא באמת, אני אגיד, המדינה השנייה בעולם בהיערכות שלה לחירום. הראשונה זו סינגפור שלמדה מאיתנו ועושה את זה יותר טוב. ולצערי, עד הרגע הזה, רשות חירום לאומית לא הופעלה. אבל מעבר
רחל.
רחל, אני מעבר לזה. אני חושב שצריך להבין שיש פה נגיף, הוא גם עלול להיות מטעטע, וצריך לדעת לחיות איתו. לחיות איתו זה לנקוט באותם אמצעי זהירות בסיסיים, כן, מסכה, ריחוק, היגיינה, אבל בדיקות, 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 כדי לשחרר את האנשים ללימודים, לתרבות, לכלכלה, ולא כל פעם סגר. מה זה סגר? זה כמו להגיד, נחם בתאונות דרכים על ידי עצירת התנועה בכבישים. עכשיו, גם עכשיו, השקר של החיסון, כן, ראש הממשלה המוביל, הוא נותן את המענה, את החיסון. אני מדבר עם רופאים, הסיכוי שיהיה לנו חיסון בתקופה הקרובה הוא נמוך. וגם אם יהיה, הוא עוד לא בטוח. שאלתי את אותם רופאים, אתם הולכים להתחסן? שמעתי גם את פרופסור איתמר גרוטה, הוא נשאל ברדיו. הוא אמר, לא, לא, לא. יש פה כל כך הרבה סימני שאלה. לכן עכשיו ללכת ולעשות סיבור במחסנים של החיסונים, זה זריעת חול בעיניים. צריך להיכנס פה למשטר של חיים עם הנגיף, ולזכור שכשמשווים אותנו, לא צריך לשוות אותנו למדינות באירופה או בארצות הברית.
אוקיי.
אלא למדינות ששולטות בכניסות שלהם, והמספרים שלנו נוראים.
חבר הכנסת יעלון, יום.
רק היום אנחנו מדברים על 2,850 מתים, וכפריסין שהנתונים של אדומים, והיא לא נקטה יותר מדי באמצעי זהירות 48, בסינגפור 28, בניו זילנד 25.
וכן, ואנחנו יכולים גם להעביר רשימה של ארצות שבהן מספר המתים הוא גדול הרבה יותר.
אבל הם לא מדינות אי שלי, ואני לא מתייחס להתנהגות המוזכרת של ארצות הברית.
חברי כנסת יעלון, יום רביעי, הצבעה על פיזור הכנסת, ואנחנו ראיינו פה את יאיר לפיד בשבוע שעבר, ושאלנו אותו אם יש לו שיח עם בני גנץ, הוא אמר שלא, אז אני מבין שאתה...
לא, יגאל, את זה הוא אמר לנו בראיון קודם. הוא אמר דבר מדהים, שמהרגע שכוננה הממשלה, הוא לא דיבר מילה אחת עם בני גנץ. נכון, יאיר לפיד.
נכון, אבל לפחות אנחנו יודעים שאתה כן, יש לך שיח, אתה ערוץ שמדבר עם בני גנץ, ו... אני בטוח שאתה גם מדבר איתו על ההצבעה ביום רביעי. מה אתה יכול להגיד לנו?
אני מדבר. ההצבעה ביום רביעי, גם אם היא תעבור, אם כחול לבן היא הצבעה טרומית, זה עוד לא פיזור כנסת. אבל אנחנו מדברים על מצב באמת שהוא טרגי.
אבל כפי הנראה, הם הולכים כן להצביע איתכם?
אני לא יודע. הם עוד לא החליטו. הם יחליטו. אבל ההחלטה המשמעותית שלהם צריכה להיות, האם הם ממשיכים בטרגדיה הזאת. כי באמת, יכול להיות שבני גנץ וגבי אשכנזי חשבו בתמימות שהם הולכים להיכנס מתחת לאלונקה למען הקורונה, למען האחדות, למען הפיוס. היום המצב הוא ברור. אנחנו כבר שנתיים מדצמבר 18, מבחירות לבחירות בגלל הסתבכות של איש אחד בפלילים, וניסיונו להתחמק מספסל הנאשמים. אתם לא מבינים את זה? אז הדרך הנכונה, תנסו קודם כל, באימון קונסטרוקטיבי, להזיז אותו הצידה, גם בליכוד עם חאולה תיחל לכם כפיים, גם אם הם לא אומרים את זה. הם הרי הפכו להיות זה הרובה שלו, זה הליכוד
שם. רגע, חברי כנסת ושרים מהליכוד עם חאו כפיים לבני גנץ, אם הוא יצביע בעד פיזור הכנסת? הם אומרים לך את זה?
בעד אי אמון קונסטרוקטיבי.
בעד אי אמון קונסטרוקטיבי, אוקיי. הם אמרו לך את זה?
לא אכנס למה אומרים, לא אומרים.
לא, אבל אתה אומר את זה, אז אני מניחה שאתה נשמח על משהו.
אני אומר את זה בוודאות. ולא מהיום הראשון. יש רבים בליכוד, בוודאי במפלגות אחרות, שמבינים את הטרגדיה. גם הליכוד נלקח כבן ערובה, וגם המדינה נלקחה כבת ערובה למישהו שמי רוצה להתחמק מפלילים. זה המצב. לכן, צריך להזיז אותו, ואז נראה מה עושים. זה בעצם הרעיון של לימון קונסטרוקטיבי. פיזור הכנסת...
כלומר, זה דבר שצריך, זה אקדח שצריך להיות מונח על השולחן, נקודה. ולהשאיר אותו חי כל הזמן.
יותר מאקדח. אני חושב שכל יום שעובר, תראו, אני סופר את המתים. אתמול ציינתי ברעיון שהייתי, 2400...
בסדר, אבל לא, חבר הכנסת יעלון, באמת, אני חושבת שזה... גובל בחוסר הגינות לספור את המתים ולהגיד שבגלל מספר המתים צריך ביבי נתניהו, בנימין נתניהו, לא יכול להיות ראש ממשלה. יש מספיק סיבות, אתה יודע. אתה יכול כתב אישום, אתה יכול לחלוק עליו אידיאולוגית, אבל לנפנף במספר המתים ולהגיד הוא צריך ללכת...
גם זה, כן, כן, כן. אנחנו היינו צריכים להיות עם 25 מתים כמו סינגפור, ולא עם 2,800 ומשהו. כן. אבל ברור, יש פה דברים אחרים שאנחנו
משלמים. אבל חבר הכנסת יעלון, אני רוצה בכל זאת לחזור לבני גנץ, ואתה אולי תסביר לנו מה כולם מבינים שהוא לא מבין.
אני מעריך שבעוד כמה שנים יעשה מחקר על מה קרה לכחול לבן, שבגינו בני גנץ וגבי אשכנזי החליטו להיכנס לאן שנכנסו, ולמה עד עכשיו הם לא... מפילים את זה, ומפסיקים את הפרסה הזאת המסוכנת.
לא, אבל אני לא רוצה לחזור למה הם נכנסו, וזה, נכנסו כבר, גמרנו. עכשיו ברור כמעט לכולם שרוטציה לא תהיה, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה. מה עוד חסר כרגע על מנת שהוא יצא מהממשלה הזאת?
נדל, תשאל, תזמין את בני גנץ.
אבל אתה יושב איתו, אני לא יושב איתו.
בסדר, בכל אופן...
מה הוא אומר לך?
אבל לא, תראו, באמת, שלי הצודקת. זה לא רק מחירי הקורונה, שהם מחירים נוראיים, אבל זה מחירי השחיקה של הדמוקרטיה, של הממלכתיות, של אובדן אמון בהנהגה, אובדן אמון לצערי גם בימים האלה במשטרה. אלה מחירים כבדים מאוד, ולכן צריך להפסיק את זה כמה שיותר מהר.
אתה מדבר על אובדן הממלכתיות וכן הלאה, וברור שאתה היום אופוזיציה מאוד מאוד נוקשה ומנומקת לראש הממשלה בנימין נתניהו. ואתה יודע, קשה לי לשכוח שאתה ימני בעמדותיך, ואתה מביע באופן רצוף עמדות ימניות מבחינה מדינית. והגענו לסוג של סיטואציה פוליטית שבה זה כבר לא משנה כל כך, אם אתה ימין או שמאל, משנה העמדה כלפי ממלכתיות, משנה העמדה כלפי ניקיון כפיים, ושני המחנות הם סביב העניין הזה, כן נתניהו, לא נתניהו וכן הלאה, כבר לא ימין ושמאל קלאסי. אתה מגדיר את עצמך עדיין איש ימין?
שאלה היום היא לא ימין ושמאל. מבחינה מדינית ביטחונית, אני נץ. אבל השאלה כרגע היא באמת לא ימין ושמאל. היא השאלה של יושר או שחיתות, של דמוקרטיה או דיקטטורה. את יודעת מה? של אמת או שקר.
ואף על פי כן, חבר הכנסת יעלון, עם כל הסיפורים והפרשיות ושחיתויות, איך אתה מסביר את האדם מטורפת לנתניהו?
תראה, קודם כל, כנראה שעדיין לא מתייצבת אלטרנטיבה משמעותית שהציבור קונה אותה. בכל אופן, האירוע הטראומטי של פירוק האלטרנטיבה של כחול לבן, עוד לא לצערי התגברנו עליו. אבל הדבר השני, לנתניהו אין בעיה לשקר, זה העניין. אני מזכיר שכשניצחנו מלחמות, גם עם כוחות קטנים, אנחנו דגלנו באמת גם כשהיא הייתה קשה. הערבים שיקרו בגלל זה הפסידו. אנחנו היום משקרים כמו שהם שיקרו בעבר. אני יכול כל יום להראות לכם, איך מוכרים לעם ישראל שקרים? וחלק מהאנשים קונים את זה. חלק מזה הוא גם הסתה.
תגיד,
מה זה הדבר הזה? הנהגה צריך לאחד.
מה אתה חושב?
פוליטי על הסתה.
יש דיבור מאוד חזק על מפלגת מרכז שמאל חדשה. מדברים על חולדאי, מדברים על עוד שמות מהז'אנר הזה. אתה חושב שצריכה לקום מפלגה חדשה כזאת?
אני חושב שיאיר לפיד ואני, כמי שנשאר מכחול לבן, צריכים לבנות אלטרנטיבה שלטונית.
כלומר, אין מקום למפלגה נוספת.
לא, אני חושב שזה רק יפגע. צריך לבנות פה אלטרנטיבה מחוזקת מבחינתנו, לחזק אותה באנשים שהציבור יסמוך עליהם. אני מאמין שזה יקרה, משום שיש לא מעט אנשים מאוד 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 מודאגים, ואומרים, כן, אנחנו נקבל את ההחלטה אם להיכנס או לא להיכנס לפוליטיקה, ברגע שנדע שיש בחירות, רובם כבר אחרי החלטה אישית שהם ייכנסו, אז נחכה ונראה מי יתייצב על קו המרוץ, ואני מקווה שתהיה אלטרנטיבה שלטונית שהעם יוכל לסמוך עליה.
טוב, עכשיו השאלה שיגאל רוצה לשאול אותך.
ואני מודה ומתוודא שיכול להיות שהשאלה הזאת באה בגלל שאני חדש בתחום התקשורת, ואלה שוותיקים כבר יודעים את התשובה, אבל תגיד לי, מאיפה הכינוי הזה בוגי?
מילדות, משהו בנאלי, לא סיפור גבורה ולא שם מחתרתי. בגיל 10 בשכונה, תאומים, ליאורה וזאבי, שהתחילו לדבר, לא הצליחו להגיד מוישיק משום מה, והתחילו להגיד בוגי, ומאז זה נדבק בי.
עד עצם היום הזה. ממוישיק
לבוגי?
כן, יש כן, דברים כאלה, כן.
ועד כזה כך, שכשאימא שלי הגיעה אלינו, והילדים, הנכדים שלה, הילדים שלנו, שמעו אותה אומרת, מוישיק, 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 אז הם אמרו לה, סבתא, את לא יודעת איך קוראים לאבא שלה?
תקנו אותה.
טוב. חבר הכנסת משה בוגי יעלון, שר הביטחון לשעבר, תודה רבה לך.
תודה
לכם. ערב טוב.